טוב, בוקר טוב לכולם, ששור לי על הצלחת עם ישראל, נחדת כל השבועים, רפואת רמוג בנירה, לרפואת כל החולים, רפואת רוי חיים בן מירב, לשבת החטופים, להצלחת החיילים, לדעת השם, מסורות טובות לכל עם ישראל. טוב, היום אנחנו נלמד סוגיה חדשה שקשורה לפרשת שבוע, לגבי מנהיגות. עוד מעט נראה גם איך זה קשור לפרשת שבוע. כתוב בפרשה שמשה רבנו מתפלל לפני בורא עולם, נראה זה בהמשך. משה אומר, מדבר משה אל אדוני לאמור, יפקוד אדוני אלוהי הרוחות לכל בשר איש על העדה. משה רבנו מתפלל לפני הקדוש ברוך הוא שיהיה מנהיג לעם ישראל, ואז השם אומר לו שימנה את יהושע בן נון. עד היום נלמד קצת את הסוגיה של דיני הנהגת, דיני מנהיגות, ונראה שהמושג מנהיגות זה לכאורה, היינו אומרים מה הקשר עכשיו ללמוד על מנהיגות. מנהיגות צריך ללמוד רק אישי ציבור. אנחנו נראה עכשיו שמנהיגות זה לא רק קשור לאישי ציבור, אלא זה קשור לכל אדם ואדם. כל אדם הוא צריך להיות מנהיג. זה מתחיל מהרובד הפרטי של האדם, כמו שנראה, איך אדם מנהיג על עצמו, אחרי זה נראה איך זה מתבטא במשפחה, ואז בציבור. ונראה שזה דברים מקבילים. כלומר, מה שמנהיג ציבורי צריך לדעת, אדם צריך לדעת על עצמו. אותו דבר הפוך. אדם שלא ידע להנהיג את עצמו, לא יכול גם להיות מנהיג ציבורי. ובסוף כל אחד מאיתנו הוא מנהיג, כמו שנראה, או על עצמו, או שאדם מקים משפחה, אז הוא מנהיג של המשפחה שלו, וכו' וכו'. אז נראה קצת מה כלול במילה מנהיגות. לא ניגע בכל הסוגיה, אבל נראה כמה נקודות מאוד חשובות.
אתה מעביר שיעור כזה גם לנשים.
לנשים, למה?
מנהיגות, מי מנהיג קבל?
אה,
בסדר. יש גם נשים שמנהיגות
קבל. מה? בוא נראה. העולם הזה, כתוב בסוד בית יצחק, העולם הזה דומה לים, והאדם דומה לספינה, והיצר הרע אשר הוא לוחם עם האדם מצויר בשם גלי הים. כן, הרבה פעמים חז"ל ביטו את העולם הזה שהוא דומה לים, והאדם הוא כמו הקברנית של הספינה, ואתה צריך לדעת להנהיג את החיים שלך. אז קודם כל נתחיל מעגלים, מה זה אומר להיות מנהיג על עצמך, ואז אחרי זה נראה מה זה להיות מנהיג של המשפחה שלך, ואז נראה מה זה מנהיג ציבורי. אז אדם, מה זה אומר להיות מנהיג על עצמו? אז אני קורא את הקטע הראשון של האדמו"ר מפיאסי עצנה. האדמו"ר מפיאסי עצנה, כידוע, כתב הרבה ספרים, חובת התלמידים מפורסם, הכשרת האברכים ועוד הרבה. באחד הספרים שלו, הכשרת האברכים, בסוף הספר שלו יש לו קונטרס שנקרא צו וזירוז, הרבה פסקאות בעבודת השם. אז אחד הפסקאות שם, הוא מדבר שם על מידת הגבורה, ויש שם כללים מאוד מאוד חשובים בעבודת השם. כאן, כן, יום שני זה למעלה נהיה. כן. אז אני קורא לכם את הקטע הראשון. כבר הרחנו מזה במקום אחר, ומה שאפשר לומר כאן בקיצור, שכל איש מצב קדושתו וטהרת מידותיו ברוח הגבורה אשר לא תלוי. אומר כאן האדמון פיאסט חידוש עצום. הוא אומר, הקדושה שלך וטהרת המידות שלך, אני בקטע הראשון, שהקדושה שלך וטהרת המידות שלך, במה הם תלויים? ברוח הגבורה שיש לך. הכל תלוי. ועכשיו מפרץ, מידה אחת של יצר הרע יכולה להימצא בשני בני אדם. יכול להיות ששני אנשים שיש להם אותם ניסיונות בדיוק של יצר הרע, יש להם את אותו כוח של יצר הרע שפועל עליהם, ואחד מנצח אותו והשני נופל. איך יכול להיות? זה שיכול להתאמץ ברוח גבורה ולומר, אדון אני לעצמי כובשו, והשני בלב נובל ונפש כמושה, קשה לו להתגבר על כל תאווה קלה ונכשל. הוא אומר, תלוי אם יש לך מידת הגבורה. שתיכם יש לכם אותם ניסיונות, אחד מנצח אחד נופל. למה? מי שאומר אני אדון לעצמי, אני שולט על עצמי, אז הוא מנצח את היצר הרע. אז מי שאומר אני לא יודע להיות לאדון לעצמי, אז הוא הולך לפי מה שהיצר שלו מנהל אותו. ונראה, יש כאן כללי יסוד לכל עבודת השם. גם היום אפילו הפסיכולוגים למדו את זה.
איך? מלך עולה מלך.
או, נראה את זה עוד מעט, את הסוגיה של מלך, בדיוק. זה סוגיה שהיום הפסיכולוגים למדו את זה כבר, הכל כתוב בתורה, אבל כל העניין של מחשבות תורדניות ודברים כאלה, זה תלו גם בזה. האם אתה מחנך את עצמך להיות מנהל ולא מנוהל, קשור ללחץ חברתי, למחשבות תורדניות כלפי עצמך, כן? זה כמו יש סיפור עם מפורסם, לגמורה דפים עד מי שחסר לו שירה עם עוד מישהו. מכילה, בפעם הבאה נדפיס יותר. יש סיפור שאחד האדמורים, אחד התלמידים הגיע אליו, אמר לו, הרב, יש לי מחשבות תורדניות בתפילה. איך שאני מתחיל תפילה, קופצי הסופר, קופצי הבנקים. וזה רודף אותו.
כנראה שהוא משתמש בפלאפון.
אז זה בעיה אחרת. אבל זה רודף אותו, מה הוא עושה? אמר לו, שלח אותו. נהיה לי דעה שם לרבי זושה, יש גרסות של לרב אחר, אמר לו, הולך אליו, הוא ילמד אותך איך שולטים על המחשבות. טוב, הוא הגיע אליו, ועד שהוא הגיע אליו, היה לו טלטולי דרכים וסרטים וזה, הגיע אליו באמצע הלילה. כפור בחוץ, בחוץ גם מסוכן. דופק בדלת, לא פותחים לו. טוב, אולי לא שומעים, דופק. הוא שומע שיש מישהו בבית, לא פותחים לו. התחיל לצעוק, לצעוק, אחרי כמה זמן הוא רואה שלא סופרים אותו, לא היה לו ברירה, ישן שם על הדרגש בחוץ. בבוקר פתאום פותחים את הדלת, הוא קם, או, שלום עליכם, מכניס אותו, מביא לארוחת בוקר, ותי חם, וזה וזה וזה. אחרי כל האירוח, אומר לו, מה אתה עושה כאן? סיפר לו. אומר לו, הרב שלי שלח אותי כאן ללמוד איך שולטים על המחשבה, ותאמת לא הבנתי איך שולטים עליה. ואז הוא נהיה רציני קצת, אמר לו, זה הבית שלי, ואני מכניס מי שאני מחליט להכניס. מה, הוא לימד אותו על בשרו קצת, אומר לו, אתה דופק, דופק, זה כמו המחשבות התורדניות, דופקים לך בראש, דופקים, מי אמר לך לפתוח? אתה יכול להחליט אם, הוא אין לי ברירה, המחשבה שלי אומרת לי לעשות ככה, אז אני עושה ככה, או שאתה אומר לו, אני לא פותח, הוא יכול לצרוח כמה שהוא רוצה, אני לא פותח. זה העניין הזה של רוח הגבורה. וגם רבי נחמן מדבר על אותו עיקרון, זה מה שאדמו"ר ביאסצנה אומר כאן. לכן, עכשיו הוא כתב כאן משהו מביל, יש לו הרבה פסקאות על זה. כאשר אדם מזדקן, האדם ברוח גבורתו נחלש, קשה לו יותר להתגבר על יצרו. אומר, אדם שלא לומד לעבוד על התאוות שלו, אז שהוא, כמה שיותר הוא מתבגר, יהיה לו יותר קשה. למה? כי לפעמים רוח הגבורה שלו נחלשת, על היצע הרע לא נחלש. אז, והוא לא ירגיל את עצמו להיות אדון לעצמו, אז הוא פתאום מנועל, ואין לו כך להשתלט על זה. אבל אם יש אומלל אשר בחושת גופו יצרו נחלש, שלא תיקן את יצרו בבחרותו, מסוכן הוא בזקנותו ליפול יותר מאשר בשחרותו. לכן, כמו שלא די לאיש להתנהג בלבד בחסידות, רק שיעשה גם הוא חסיד, לא מספיק להתנהג בחסידות. אתה צריך להיות חסיד בעצמותך. אותו דבר, איזה הוא גיבור כובש את יצרו, לא רק להתגבר, אלא להיות גיבור בעצם. זה תנועה נפשית שאתה גיבור. זה יכול, נכון, הדרך לזה זה על ידי התגברויות קטנות. אבל בסוף זה צריך להיות גיבור בעצם. אני עכשיו מדלק קצת הסוף של הפסקה שלו, שלוש שורות מהסוף שלו. ובכל דבר יתרגל כך. עכשיו הרב מגלה לנו איך קונים את המידה הזאת. איך אדם בונה עמוד שדרה של גבורה, כמו שאמרנו, שהעץ הרע לא מנהל אותך, אלא אתה לא מנוהל, אתה מנהל של הסיטואציה. איך אתה לומד את זה? לחץ חברתי, מחשבות, עץ הרע, הכל. אומר הרב, על ידי תרגול. ומה החידוש הגדול של הרב כאן? לא ביסורים לבדם, אף לא בתאוות הרשות לבדם, רק כל דבר בקרבו מעצמו לא יתפעל. לעשות או שלא לעשות, לדבר אף לחשוב, רק בפקודת וגזרת האדון, עצמותו הגוזר יתפעל ולא זולת. אומר כאן הרב, זו סוגיה בפני עצמה, שכל גדולי עולם עסקו בה, סוגיית ההתפעלות, לא להתפעל מהמציאות, מהמחשבות, מהצערה, זה מאוד חשוב הדבר הזה. אומר הרב, איך אתה בונה עמוד שדרה, לא להתפעל מהסיטואציה, או יש לך תאוות, או כל דבר, שאתה לא מתפעל מזה, אתה אומר, אני ראש בקיר וזה לא מנהל אותי, על ידי שאתה מפעיל את השריר הזה, לאו דווקא בייסורים, כלומר, לא צריך לחכות לרגע של ניסיון, ואז אתה מתגבר ואתה קונה לך תמידת הגבורה. אתה יכול להתחיל את זה כבר לפני זה, איך? על ידי התגברויות קטנות. אפילו לא בייסורים, נגיד, אדם עכשיו, מרגיש מחשבה תורדנית, שאומרת לו, אתה חייב לדבר עם ההוא, והוא יודע שזה לא נכון לדבר איתו. או שמישהו לוחץ עליו לעשות משהו, והוא יודע שזה לא נכון לעשות את זה. אם עכשיו הוא לא יעשה את זה, כי זה לא נכון, אז אתה בונה בעצמך לאט לאט שריר, אני מנהל ולא מנוהל. אפילו לפני שהגעת לניסיונות של איסורים. נגיד דוגמה, אדם קשה לו לבחור דברים, הוא מאוד ספקן. עכשיו הוא לא צריך לחכות לבחירות גדולות בחיים שלו כדי לבנות את השריר הזה. כלומר הוא יחכה שהוא צריך להחליט איפה לגור, שזה בחירה גדולה, או מי להתחתן. טוב, זה ניסיון מאוד גדול. אומר הרב, איך תבנה את השריר הזה לצאת מהספקנות? תבחר מה אתה אוכל ארוחת ערב. אחרי זה נשמע מצחיק, מה הקשר, מה אתה משווה? זה לא קשור, זה אותו שריר. אתה לא יודע, רגע, חביתה או חומוס? חביתה, ככה החלטתי. מחר תחליט, אני עכשיו מתפלל בבית הכנסת הזה ולא הזה. בחירות קטנות, בסוף אתה בונה שריר שגם בבחירות גדולות יהיה לך קל. אותו דבר אומר כאן הרב למידת הגבורה. אתה תתגבר, אתה לא מתפעל מעצמך. אתה עושה מה שנכון לעשות. אם בשכל אתה יודע שזה נכון, יש לך רגשות מצפון, ויש לך צדדים לא נכונים, שהנפש שלך מנסה להפעיל אותך, ואתה לא מקשיב לה, אתה לאט לאט בונה שריר, שאתה מנהל את הסיטואציה ולא מנוהל על ידה. ואז אתה בונה לך עמוד שדרה של גבורה, וזה קשור לעבודת השם. רואים שאדמו"ר מפיאסצנה כאן מביא לנו אחד מהדברים שמסמלים את המנהיגות על האדם עצמו. מה זה להיות מנהיג? שאתה מנהל של המצב, לא מנוהל, לא מלחץ מבחוץ, וגם לא מלחץ פנימי. יש הרבה אנשים היום, זה תופעה, אדם אומר לך, אני יודע שזה לא נכון, אבל אני מרגיש שהמחשבה שלי מחייבת אותי לעשות את זה, כמו איזה מחשבה תורדנית כזאת. אז העבודה של זה, הוא צריך להרגיל את עצמו, לא להיות מנוהל מהמחשבה. המחשבה יכולה להגיד מה שהיא רוצה, בשכל, אתה מאמין שזה לא נכון, אתה לא עושה את זה. ולאט לאט אתה מפעיל את זה על דברים קטנים, לאט לאט אתה מרגיל את עצמך לא להתפעל מדברים חיצוניים. אתה מתחיל להיות מנהיג של עצמך. זה נקודה אחת. בדיוק. נקודה שנייה, וכמו שרבי שמעון הזכיר כאן, זה נראה למטה. הגמרא בברכות דף זין. הגמרא אומרת, קשור לפרשה הקודמת, על בלעם הרשע. כתוב על בלעם הרשע, ויודע דעת עליון. יפה מאוד. יודע דעת עליון. שואלת הגמרא, אשתא דעת בהמתו לא אבא ידע. דעת עליון אבא ידע? את האתון הוא לא הבין. אז אתה רוצה להגיד שהוא ידע דעת עליון? מה הכוונה שהוא ידע דעת עליון? אלא מלמד שהיה יודע לכוון אותה שעה שהקדוש ברוך הוא כועס בה. הגמרא אומרת שם בדף זין? יפה. הגמרא אומרת שם בדף זין שיש רגע ביום שהקדוש ברוך הוא כועס, הגמרא מחשבת את זה שזה יוצא ממש זמן קצר. אחד השיטות שם הגמרא אומרת שזה זמן שלוקח להגיד את המילה רגע. רגע. יפה. עוד מעט נגיע לקהלים בשנייה. זמן שלוקח להגיד את המילה רגע זה זמן שהקדוש ברוך הוא כועס כל יום, ואז יש מידת הדין מתוחה יותר. בלעם הרשע, מה זה יודע דעת עליון? הוא ידע מתי הזמן הזה של הרגע של הזעם. והוא אמר, אני אתפוס את הרגע הזה, ויקלל את עם ישראל ברגע הזה, וזה יתפוס. וזה מה שאמר הנביא לעם ישראל, עמי זכור נא מה יעץ בלק מלך מואב, למען דעת צדקות השם, כתוב בסוף הפסוק. מה זה אומר למען דעת צדקות השם? מה הצדקות השם עשה איתנו? אמר רבי אלעזר, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, דיו כמה צדקות עשיתי עמכם שלא כעסתי בימי בלעם הרשע. שלמלא כעסתי לא נשתער מסוניהם של ישראל שריד ופליט. כלומר, מה זה הצדקות השם שקשורות למעשה בלעם שכתוב בנביא? שהנביא אומר לעם ישראל, תדעו לכם שכל הימים שבלעם בא לקלל אותנו, הקדוש ברוך הוא לא כעס את הרגע הזה. כי אם היה כועס את הרגע הזה, אז בלעם היה תופס את הרגע הזה, וזה היה יכול לעשות לנו משהו רע. התוספות במקום שואל את השאלה שכבר אמרתם כאן, אומר תוספות, נגיד הקדוש ברוך הוא היה זוהם באותם ימים, הרי זה זמן של רגע, מה הוא יכול לעשות ברגע גם? מה הוא יכול להגיד? אז אומר תוספות שני תירוצים. אומר תוספות, אני קורא שואל, למטה. ואם תאמר, מה היה יכול לומר בשעת רגע? תירוץ ראשון, אומר תוספות, יש לומר, קלם. מילה אחת שכמו שלוש אותיות של רגע, קלם. הוא היה אומר, תחלה אותם, קלם. וזה היה תופס. תירוץ שני, אומר תוספות, אינמי, מאחר שהיה מתחיל כלילתו, באותה שעה היה מזיק אפילו לאחר מכן. תירוץ שני של תוספות, בלעם היה מתחיל לקלל באותו רגע, וברגע שתפסת את הרגע אתה יכול למשוך אותו קדימה. חלק מהפוסקים רצו ללמוד מכאן הלכות תפילה, שאם התחלת להתפלל תפילה בזמנה אתה יכול למשוך אותה גם לאחר זמנה. זה מעניין. לפי התירוץ הראשון שתוספות, מה הוא היה אומר? קלם. בעלי המוסר, ככה מובא בשם החתם סופר, אני הבאתי את זה כאן בשם ספר אחר, או יפה, בוא נראה. בעלי המוסר אומרים שלא סתם בלעם היה מקלם.
אבל באמת ההלכה, הזמנים מתחיל לפני.
נכון, ארוך השולחן, נכון, זה סוגיה בהלכה, זה דיון בהלכה, זה לא כזה פשוט, אבל כן, חלק, ארוך השולחן רצה לדייק מכאן שהם מותר.
אז למשל, אם במוצאי שבת אני נכנסתי לסעודה שלישית אחרי צאת הכוכבים, אז אני...
הולכים לפי תחילת הסעודה, נכון, 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 נכון. לא, באמת, פשוט דיון בפוסקים, אני רוצה לדייק, נכון. אז בעלי המוסר אומרים, למה דווקא הוא היה אומר את המילה קלם? הרי גם המילה רצח זה שלוש אותיות. הוא אומר, לא יודע, רצח או זה מילה אחרת, מוות. למה דווקא קלם? אז בעלי המוסר אומרים שבלעם רמז כאן לעוד נקודה. אני קורא לכם בעמוד השני, ספר אבינני והשיחה. הוא כותב ככה. ויש בדברים תוספת עומק על פי מה שאמרו קדמונים, שיש לאדם שלושה איברים ראשיים, יש כאן טעות בכתב, זה מוח, זה לא מת, כן. מוח, לב, כבד. המוח הוא משכן השכל והדעת. הלב הוא מקום הרצונות והרגשות, והכבד הוא שורש התאוות החומריות. ועבודתו של האדם היא להמליך את שכלו על ליבו, וממילא כל התאוות החומריות השתעבדו לזה. וזהו ראשי תאוות נוטריקון מלך. מלך זה ראשי תאוות מוח לב כבד. ונמצא דהיסוד להמלכת הקדוש ברוך הוא ושלטון הדעת על האדם. כלומר, אדם צריך להיות מלך, ממלכת כהנים וגוי קדוש. מה זה מלך? שהמוח מנהל את הרגשות שלך, וממילא גם הכבד, התאוות שלך, הכל, המוח שליט על הלב. זה נקרא להיות מלך. בלעם הרשע, מה רצה לגרום לנו? הפוך, שהתאוות ינהלו אותנו. אז הוא רצה להגיד קלם. קלם זה בדיוק הפוך ממלך. כבד, לב, מוח. זה מה שהוא כותב באות הבא. ולעומת זה עומד בלעם הרשע, שבא לקבוע בעולם את ההפך ממלכות שמיים. בתחילת עניינו היא בכך שאצלו אין השכל שליט על האדם, אלא התאוות הם השולטות. והכל נמשך אחריהם מבחינת קלם, כבד, לב, מוח. ולכן, אף שהוא בדרגת שכל גבוהה, שנאמר עליו יודע דעת עליון, מכל מקום, כל מהלך חייו הוא באופן של נפש שפלה ודעת רחבה, והכל נמשך אחר הרצונות והתאוות, ובכך הוא מעמיד מציאות של חיים המתנגדים למלכות שמיים.
למה אני שואל, התורה לא מספרת לנו בפרשת בלק, כל מה שהגמרא אומרת, המדרש אומר, שבלעם היה רשע מרושע. למה התורה מספרת לנו דברים כאילו שהוא צדיק היה?
טוב, נהיה לי זה כמה תירוצים, אבל נהיה לי התירוץ, ככה אני כאילו, סתם, ככה עכשיו עולה לי, כדי נהיה לי להדגיש לך גם מאוד, שתורה שבכתב זה בלי תורה שבעל פה זה אי אפשר. הקדוש ברוך הוא, הגמרא אומרת שמשה רבנו הוא קיבל תורה מסיני, זה כולל את התורה שבעל פה. אין כאן דבר להפריד. אי אפשר להבין את התורה בכתב, בלי תורה שבעל פה. עין תחת עין, ממון. אתה לא מוציא את העין של הידי שיוציא ללאות העין. אי אפשר לקרוא את התורה שבכתב בלי תורה שבעל פה. זה כל הצדוקים בייטוסים, זה כופר, החז"ל אומרים. להדגיש שזה התורה, לפי התורה בפשט, עשיו הוא מאוד צדיק, בלעם הוא מאוד צדיק. יכול להיות שיש עוד תירוצים, למה התורה רצתה שאני קודם ייפגש. הרב קוק מדבר על זה, אני לא זוכר מה הוא כותב פשוט על זה, שאומר שהתורה רצתה שקודם יהיה לך קריאה כזאת, ואחרי זה חז"ל ילמדו אותך את העומק. אבל רואים מכאן שאי אפשר ללמוד תורה שבכתב בלי תורה שבעל פה, אין כזה דבר. תורה שבכתב ותורה שבעל פה הם ביחד, אי אפשר להפריד ביניהם. ממש ככה, אי אפשר, זה בא ביחד, קיבלנו שתי תורות במעמד הר סיני. אז רואים מכאן שמה זה להיות מנהיג, כמו שראינו, אדמו"ר מפיאסצנה אמר, מה זה מנהיגות? זה להרגיל את עצמך להיות שליט. איך עושים את זה? אומר החתם סופר, תהיה מלך. שהמוח שלך, השכל שליט על הרגשות והלב. לא שהרגש מנהל אותך ולא התאוות, המוח מנהל אותך. כאן אני אגיד ברת סוגריים מאוד חשובה. הרב ראובן ששון אומר, אין הכוונה שמוח שליט על הלב זה להיות אדם יבש. כלומר, אין לו רגשות בחיים, הוא רק שכל קר. IQ מהלך. לא, ממש לא. יש לנו קומה שלמה של רגש, מאוד חשובה. יש לנו עוד צדדים בחיים. אלא הכוונה, הוא מביא משל יפה על זה. הוא אומר, זה כמו אבא שיש לידו ילד שמשחק בלגו. אבא זה המוח והילד זה הרגש. הרגש משחק, משתעשע, והמוח מסתכל מהצד. אם האבא יגיד לילד, מה אתה עושה? יבוא לבנות במקומו, הוא חנק את הילד. זה נקרא לחנוק את הרגש. זה אדם שהוא רק שכל, לא נותן מקום לרגש. זה לא טוב. אם הילד יהיה לבד, זה גם מסוכן, הוא יעשה בעיות. זה רגש בלי שכל, הרגש מנהל את המציאות, זה השם ירחם. מה צריך לעשות? המוח צריך להציב גבולות לרגש, איפה התחומים שמותר לו, ואז לתת לו חופש. זה כאילו הילד משחק, על האבא עומד בצד, וכל רגע בודק שהוא משחק לפי הכללים. זה הנקודה הנכונה. יש מקום לרגש במציאות. על המוח הוא יכריע איפה לשים את הרגש, איפה לא. במה גבולות גזרה שלו. זה נקרא להיות מלך. על בלעם רצה להיכלל אותנו כלם. לא, שהכבד יסלוט עליך קודם, ולפי זה יהיה לך רגשות, ולפי זה המוח שלך הכל יתערבב.
אז זה אומרים,
דרכי
נועם, רק בנועם אתה יכול
להגיד. נכון, נגיע גם לנועם, נכון. עד עכשיו אנחנו מדברים לגבי המנהיגות של האדם על עצמו, מה זה? להרגיל את עצמך שהמוח, השכל, האמת, הוא מנהל לך את החיים. ככה גם כותבים לנו המפרשים על התורה. תראו, אבן עזרא כותב, הקדמה שלו לתורה, הוא כותב, אני קורא את סוף השורה שלו, כי שיקול הדעת הוא היסוד, כי לא ניתנה התורה לאשר אין דעת לו, והמלאך, בן אדם ובן אלוהיו הוא שכלו. כותב כאן אבן עזרא לשון מבילה. אומר כל בן אדם, השם שלח לו מלאך מהשמיים, שעזור לו להתקרב לבורא עולם. מי זה אותו מלאך? השכל שלך. שכל ישר, השם ברא את האדם ישר, ובה ביקשו חשבונות רבים. על השכל הישר של האדם, הוא כמו מלאך, אומר אבן עזרא, שהשם שלח לך לדעת מה טוב ומה רע. יש מושגים בחיים, שהם ברורים וגם לא נכון לשאול עליהם. זה לא טוב לשאול עליהם ספקות. אדם בגיל קטן לא צריך ללמד אותו, הוא ילך ברחוב, יראה מישהו נותן למישהו סתירה והוא בוכה, ירגיש שיש כאן משהו עוול. הוא לא צריך אפילו לשאול למה. יש שכל ישר. למה? איך השכל יודע? אומר רבי אבן עזרא, זה המלאך. השם שלח לך מלאך. קוראים לזה שכל ישר. עם הזמן אדם יכול להיות נגוע בדברים, לכן בעלי המוסר לומדים איך לשמור על השכל נקי, שלא תהיה נגוע. אבל יש כזה דבר מושג שכל ישר, שזה המלאך שהשם שלח לך, ושאתה מנהיג את השכל שהוא שולט לך על שאר רבדי החיים, אתה נקרא מנהיג. אותו דבר כותב הרד"ק. אני קורא לכם למטה, מחתולי, הרד"ק הזה מדבר, כתוב בתורה שאלימלך חטף את שרה, אמנו. ואז השם בא אליו בחלום, אומר לו, אתה עומד למות על האישה שלקחת. הוא אומר, לא ידעתי, אברהם אמר לי שאחותי. ועד הקדוש ברוך הוא אומר לו, נכון, בגלל שידעתי שאתה עשית את זה בתום לבבך, הצלתי אותך מחתול לי. שואל הרד"ק, גם אם עכשיו אלימלך היה מתחתן עם שרה נגיד, איזה חטא היה כאן? הרי זה לפני מתן תורה. גם אם לא אחותו או לא אחותו, מה משנה, זה לפני מתן תורה. אומר הרד"ק שני תירוצים. אומר הרד"ק, כי לאל היה גלוי החטא עם עבר מצוותיו. והוא ציווה לבני נוח על אשת איש. תירוץ ראשון, גם לפני מתן תורה היה שבע מצוות בני נוח. אחד משבע מצוות בני נוח, גילוי עריות, אשת איש אסור גם לבני נוח לפני מתן תורה.
אבל הוא לא ידע שיש אשת איש.
נכון, הוא לא ידע. בגלל זה הקדוש ברוך הוא אומר לו, מחתו לי. אם היית עושה חטא, אני הייתי יודע שהיה כאן פגם במציאות. איזה פגם? לכאורה, אין איסור אשת איש. יש איסור אשת איש לפני מתן תורה גם. תירוץ שני, וזה קשור הסוגיה שלנו, תראו איזה מביל. כותב הרד"ק. ואפילו לא ציווה עליה בפרט. גם אם לא היה איסור אשת איש לבני נוח, הוא היה נקרא עבירה אם הוא היה מתחתן עם שרה. למה? אומר הרד"ק, וזה מודגש לכם. השכל מורה עליה, ומי שנתן שכל באדם, כאילו ציווה הוא על כל דבר רע. והחמאס שיעשה אדם לחברו הוא כנגד השכל, הוא מפסיד סידור העולם וישובו. ואם יחמוס ממונו הוא רע, כל שכן אם יחמוס גופו ואשתו כגופו, כי הם לבשר אחד. אומר הרד"ק, גם אם לא היה ציווי של שבע מצוות בני נוח על איסור אשת איש, זה היה נקרא עבירה. למה? כי זה נוגד את השכל הבריא. אומר הרד"ק, כל דבר שנוגד את השכל הבריא, זה כאילו אתה עובר על מצוות השם. כל דבר ששכל בריא אומר שזה רע, זה כאילו השם ציווה אותך שזה רע. ממש כמו אבן עזרא, זה מהלך. השכל הישר זה מהלך שהשם שלח לך להגיד לך מה נכון ומה לא נכון. ובגלל שזה כל כך טבעי, אומר הרד"ק, לא צריך לצוות על זה, שלקחת אישה של מישהו אחר זה עוול, אם לגזור את הממון זה איסור, כל שכן את אשתו, לכן זה נקרא עבירה, לא קשור לשבע מצוות בני נוח, כי זה נוגד את השכל הטבעי. רואים מכאן שהשכל הטבעי זה ממש כמו מלאך, ושאדם מרגיל את עצמו לפעול על פי השכל הישר, זה נקרא להיות מנהיג בפן האישי של הבן אדם. אז עד עכשיו ראינו מה זה להיות מנהיג בפן האישי, אמרנו זה להתחיל להרגיל את עצמך, להניג את החיים שלך על פי השכל, ולא על פי רגשות, תאוות ודברים כאלה. עכשיו נראה איך זה מתבטא בחיי משפחה, מה זה להיות מנהיג. אני קורא לכם מתחת לשורה משפחה, יש כאן מדרש של שמות רבה. אומר המדרש, השם צדיק יבחן. במה הוא בחנו? במראה צון. בדק לדוד בצון ומצאו רואה יפה, שנאמר ויקחרו ממכלאות צון. מהו ממכלאות צון? כמו ויחלה הגשם, היה מונע הגדולים מפני הקטנים, והיה מוציא הקטנים לראות כדי שירו עשב הרך, ואחר כך מוציא הזקנים כדי שירו עשב הבינונית, ואחר כך מוציא הבחורים שיהיו אוכלים עשב הקשה. אמר הקדוש ברוך הוא, מישהו יודע לראות הצון איש לפי כוחו, יבוא ויראה בעמי. עד ההוא דכתיב, מאחר הלא תביאו לראות ביעקב ומו. אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא בדק שני צדיקים על ידי מראה צון, את דוד המלך ומשה רבנו. דוד המלך כתוב, ויקחהו ממכלאות צון. אומר המדרש, מה זה מכלאות צון? מכלאות, מלשון מיכלי הגשם, כמו הפסיק הגשם. מה היה עושה דוד? לא היה מוציא את כל המראה בבת אחת, אלא היה מוציא אותם בנגלות. כשיש לך עשב רך, יש לך מלא עשב בחוץ. בהתחלה היה מוציא את אלה שקשה להם ללעוס, את המבוגרים, שילעסו את העשב הרך. אחרי זה, את הזה, ובסוף את העשב הקשה היה נותן לבחורים הצעירים. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה יודע להניג כל אחד ואחד לפי מה שמתאים לו, אתה יכול להיות מנהיג בעם ישראל. אותו דבר, אני ממשיך את המדרש, משה רבנו. ואף משה לא בחנו הקדוש ברוך הוא, אלא בצון. אמרו אבותינו, כשהיה משה רבנו רואה צונו של יתרו במדבר, ברח ממנו גדי. ורץ אחריו עד שהגיע לחסית, כיוון שהגיע לחסית, נזדמנה לו בריכה של מים, ועמד הגדי לשתות. כיוון שהגיע משה אצלו, אמר, אני לא הייתי יודע שרץ היית מפני צמא, עייף אתה. הרכיבו משה על כתפו והיה מהלך. אמר הקדוש ברוך הוא, יש לך רחמים לנהוג צונו של בשר ודם, חייך אתה תראה צוני ישראל. הווה ומשה היה רואה. אז רואים מכאן, לומדים למידה שזה הרבה הרבה דברים. אחד לומדים, שלפעמים יש לך סיטואציות בחיים שאתה רואה אתה יכול להיות בתוך סיטואציה קטנה. עכשיו בשמיים גוזרים עליך מלכות, אתה בכלל הולך לתקן איזה פאנצ'ר, ואיך אתה עכשיו תתנהל עם הבן אדם מולך, יכול להיות שבשמיים תגזור אם עכשיו יש לך, יהיה לך גדולה אחרי זה. כדי להיות מנהיג אתה צריך קודם לדעת איך לטפל בצון. דבר שני, שזה קשור לסוגיה שלנו, מה היה מיוחד אצל משה? רואים את הרחמים על הגדי. מה היה מיוחד בדוד המלך ומשה רבנו? שהם ידעו לסגל לכל אחד, גם בצון, את מה שמתאים לו. לצון המבוגר, את העשב הרך. לצון הזה, למה? כי אם אתה מביא למישהו משהו שלא מתאים לו, אתה הורס לכל הקבוצה. בחור, גם צון צעיר, שאתה נותן לו עשב רך, אתה מקשה עליו. הוא צריך עשב קשה. כדי להיות מנהיג, גם בציבור, גם במשפחה, אתה חייב לדעת קודם להכיר את הילד שלך. חנוך לנער על פי דרכו. אם אתה עכשיו, יש לך חלום מי הילד שלך, ואתה לוקח את החלום ומלביש את זה על הילד, אתה בכלל לא מכיר את הילד, אתה פשוט חונק אותו. זה כמו לקחת את העז המבוגר, להביא לו עכשיו עשב קשה. לכן, זה מה שאני קורא לכם למטה עכשיו, משה רבנו זכה להיות למנהיג רק מתוך טוב ליבו לצון. לכן היה אצל דוד, כמו שהובא במדרש, השם יבחן צדיק. ובמה בחנם? במראה צון. בדק למשה ודוד, כשאדם משריש בו מידת רחמנות, זוכה לכל התורה. כי נושא בעול עם חברו, אחד מ-48 דברים שהתורה נקנית בהם. רחמנות הוא לא רק על שה תועה ללא מים ומזון, אלא גם על בני ביתו יש מושג של רחמנות. כמו שמשה זכה להיות מנהיג על ידי רחמנות, כך אדם יזכה להיות מנהיג בביתו אך ורק מתוך מידת הרחמנות. רחמנות אין הכוונה, וגם כאן אני מאוד חשוב להדגיש את זה, אין הכוונה ויתור. לפעמים אתה תוותר לילד שלך ואתה עושה לו את העוול הכי גדול. הוא עצמו ירצה שאתה קצת תוציא ממנו את הפוטנציאל. לאמר, זה כמו עז בחור, שעכשיו הוא רוצה לאכול עשב קשה, ואתה כל מביא לו עשב רך. זה לא מאתגר אותו. הכוונה של רחמנות, שיש לך רצון אז להוציא את הפוטנציאל הכי טוב מהילד. ואתה עושה את זה מתוך רחמנות, כלומר מתוך אמפתיה. זה רחמנות. אבל זה לא ויתור. כתוב בבעלי המוסר, אנחנו אומרים, כרחם אב על בנים, רחם עלינו. שואלים בעלי המוסר, מה זה כרחם אב על בנים? היה צריך להיות כתוב כרחם, הם על בנים, הם יותר רחמנית, חזל אומרים, נכון? למה אומרים כרחם אב על בנים? אז אומרים בעלי המוסר, ילד עכשיו הולך לסופר, יש לו חור בשיניים, הרופא אמר, אסור לו חמצוצים. והוא רואה חמצוץ והוא צורח את חייו. האמא לא יכולה לראות אותו סובל ככה, אז היא קונה לו חמצוץ. היא רחמנית, בעומק, בעומק, לא דווקא אימא, כן, סתם, סיטואציה, אני רק בביתו, בתור משל. זה לא נכון, היא לא רחמנית, יכול להיות שהיא מרחמת על עצמה. קשה לה לראות את הבן שלה סובל. אבא יכול לראות את הבן שלו סובל, עיכב לו מאוד, והוא עדיין לא יביא לו, כי הוא יודע שזה לא טוב לו. זה רחמים על הבן. לכן אנחנו אומרים, כרחם, אבל בנים רחם עלינו. רחמנות אמיתית, אין הכוונה ויתור. כאן יש מלא פוטנציאל לתלמיד, לבן שלך. והוא לא מוציא אותו, ואחרי זה הוא נכנס לקושי עם עצמו, שהוא מרגיש שהוא לא מנוצל. רחמנות זה אומר שאתה כל היום עוטף אותו באהבה, באמפתיה, ונותן לו את המקום להוציא את הפוטנציאל שלו. אתה יודע שיש לו כוח להגיע לרמה 20, אתה נותן לו רמה 20. אז אתה עושה את זה באמפתיה, לא עכשיו, וכמו שפגשתי פעם מישהו אמר לי, שהוא היה גם מבוגר וזה, הוא סיפר לי, שבתור ילד אבא שלו רצה, החלום שלו שהבן שלו ילד פרופסור. אז מגיל קטן, הדביק על הפרופסור. זה חנק אותו. אתה יכול להיות חסף שלנו גם בתורה, כן? הוא רוצה שהבן שלו יהיה הרב עובדיה הבא והוא חונק אותו. והוא פשוט לא נושם, למה? הוא לא רוצה להיות פרופסור. הבן שלך לא נולד להיות פרופסור, אין לו כוח לשבת דקה. אז אתה צריך להכיר את הילד שלך ולתת לו לפרוח איפה שמגיע לו. והוא יצא באמת בסוף משהו וואו, על מה, מי אמר שהוא צריך להיות פרופסור? אותו דבר גם לצד השני. אם הבן שלך יש לו כוח להיות עכשיו תלמיד חכם עצום, ואתה כל היום תיתן לו רק דברים קלים ולא... שלא יהיה קשה לו קצת, הבן גם לא ימצא את עצמו. אתה צריך להביא לו לפי הרמה שלו, בעיקר שזה יהיה באהבה ואימפתיה. זה נקרא רחמנות. זה נקרא להיות מדהים במשפחה, זה להכיר את המשפחה שלך דבר ראשון, להכיר כל ילד, את האופי שלו, מה מתאים לו, ולהביא לו את זה בצורה של רחמנות, ברצון שהוא באמת יגדל מזה, ולעשות את זה מתוך אהבה ולא בקשיחות. עכשיו נעבור לקטע של ציבור. מה זה נקרא להיות מנהיג ציבורי? אז אבני סוחו, יש לו ספר שנקרא דרך פיקודיך, אז הוא כותב ככה. אומר דרך פיקודיך, תדע לך שזה לא סתם שיש הרבה רבנים בעם ישראל, והרבה מגזרים וזרמים. יש לנו 12 שבטים, וזה לא סתם גם שאחד מתחבר לרב הזה ואחד לרב הזה. רגע, איפה האמת נמצאת? בכל מקום. כולם בסוף רוצים לעבוד את השם. אז איך יכול להיות שיש גם ברסלב, גם חבד, גם חרידי, גם דתי, לא... זה בסדר גמור. למה? הוא מסביר שיש איזה שורש הרבה יותר עליון. כותב הדרך פיקודיך. והנה החונן לאדם דעת והמרחם על בריאותיו, שולח לנו למחיה בארץ בכל דור ודור, נשמות כוללות כמה אלפים נשמות. אני בעמוד למעלה שכתוב ציבור, כן? בפסקה למעלה. נשמות כוללות כמה אלפים נשמות, אשר יהיה הנשמה כוללות מורה, דרך לנשמות הנכללות עמה, להנחותם במעגלי צדק, כפי חוץ נשמתם מכל ענייניהם. אומר אבני שכר, הקדוש ברוך הוא ברא נשמות כוללות, זה מנהיגי עם ישראל, כן? הגדולי ישראל שבכל דור ודור, היא נשמה כוללת, וכל נשמה כזאת תלויים בה אלפי נשמות אחרים. לכן, אם יש נגיד סתם, אני מביא דוגמה, אם עכשיו האדמו"ר מחב"ד, הוא הגיע לעולם נשמה של גדול ישראל, ואני רק בתור משל, כן? ויש 100,000 נשמות שקשורות אליו, אז אוטומטית הם יתחברו לתורה שלו. כי הוא נשמה כוללת והן קשורות אליו נשמתית, אומר הדרך פירודיך. לכן שם הם מוצאים את הדרך של מעבודת השם. וזה מאוד חשוב הדבר הזה, זה מה שהוא כותב בהמשך. וזה אשר תמצא בכל דור ודור, חבורות חבורות. אתה רואה הרבה זרמים וכולם רוצים קרבת השם. אז איך יכול להיות שהם אומרים ככה, הם אומרים ככה? אשר קרבת אלוהים יחפצון, ירצו לשמוע ולקבל מוסר עסקין מפי רבותיהם בכל מקום ומקום. והנה השם יתברך, הוא היודע, הוא הנותן חשק בלב האיש לקבל תורה מפי רב זה ומפי מורה זה. אתה לא סתם התחברת לרב הזה דווקא, השם שם לך זה בלב, וחבר שלך לא מתחבר אליו. למה? כדי לא שורש נשמתו אותו רב, ולא כן לב האיש האחר, כי יותר ישר בעיניו הנהגות הרב האחר בדבריו. אבל תדע ידידי שזהו מאמר חז"ל שאמרו בעבודה זרה, שלא מכל, שלא מכל האדם זוכה אדם ללמוד, לא מכל רב אדם זוכה ללמוד תורה, כי הנשמה משתוקקת ללמוד מאיש אשר הוא כולל איכותה, שהוא קשור אליו נשמתית, והמשכיל על דבר, על דבר בכתבי האריזל בעניין ענפי הנשמות יבין הדבר. ולזה תמצא עניינים רבים הפוכים מתלמידי כל רב ורב. אתה רואה שיש הרבה הנהגות שונות, לא ראי זה כראי זה, הגם שכולם קרבת אלוהים יחפצון, כולם רוצים להתקרב להשם, בסוף גם כולם מתקרבים להשם, כולם מגיעים לאותו תוצאה. על בדרך יש זרמים שונים, וזה לפי שורשי נשמות. והנה התלמידים המשמשים, אני קורא, אני מדלג לפסקה האחרונה שלו, וגם כן הרמז שלא יוצאים מחבורה לחבורה, ולכן הוא אומר מאוד חשוב, לעולם אל תלכלך בכללי על יהודי בעל זרם שאתה לא מבין אותו, כדי לא השורש נשמה שלך, זה לא קשור. אתה אומר, איך יכול להיות שהם עושים ככה? אתה מתחבר לדרך הזאת, כדי הנשמה שלך, הוא אצלו מקבל את האור שלו. שלא יוצאים מפיו מילים לדבר על הנהגת חבורה אחרת, רק יורה לנפשו, תגיד לעצמך, שזה דרך אחר לעבודתו יתברך שמו, כפי שורש נשמתו. להלכה כולנו מחויבים, מההלכה אף אחד לא זז מילימטר. אבל אחרי ההלכה, הניגון בעבודת השם, איך זה מתנגן, סתם, התדר חיים, זה משתנה לפי מגזרים, וזה לא, בעומק זה לא רק לפי מגזרים, לפי ענייני נשמות. וממני ממנו התקלס הקדוש ברוך הוא. וזה מה שכתוב, אומר, וזה, הוא מסיים, הוא מדי דברי בזה, תדע אשר, אשר תראה בדורותינו ובעוונותינו הרבים, הגיע הדבר להתחלקות הדעות, זה פוסל רבו של זה, וזה פוסל רבו של זה, ומחמת התלמידים שלא שימשו כל צורכם, להבין עניין מנהג רבותיהם. אומר, מאיפה מגיעים המחלוקות? שהתלמידים לא הסתכלו פנימה עמוק, לראות איך באמת, 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 כל הרבנים מגיעים לאותו תוצאה. כולם מגיעים בסוף לדבקות בהשם, כולם מגיעים לקיום הלכה, ואיך עובדים את השם יותר טוב. פשוט הדרך היא שונה, איך מגיעים לזה. ושאדם לא תופס את זה שכולם מגיעים לאותו תוצאה, אז הוא אומר, תראה, הוא כופר, הוא זה חס ושלום. הוא אומר, זה לא נכון. כאילו באו אל המרכז הנקודה הפנימית, היו רואים התאחדות הכל למקום אחד. זה משהו מסיים. אז רואים מכאן גם עוד נקודה, שמה זה להיות מנהיג ציבורי? לפני מה שאתה צריך ללמוד, כמו שראינו, זה הגישה ברחמנות, ולהכיר את התלמידים שלך, ולהכיר את העם שלך וכו'. רואים שזה גם מתחיל לפני זה, זה יותר גבוה. זה גם עניין נשמתי. יש עניין נשמתי, מי הולך להיות, לפעמים מנהיג ציבורי הוא לא, זה קשור לעניין נשמתי שיש בו נשמות שכלולות בו. טוב, עכשיו יש לנו 10 דקות, אני אראה את זה קצת בזריזות. עוד שתי נקודות בערך שכתובות בפרשה לגבי מהו מנהיג. אז אחד, ראינו לגבי האדם עצמו, להיות מנהיג זה עמוד שדרה, המוח שליט על הלב. 2, העניין של הרחמנות במשפחה וציבור, לדעת לכל אחד להתאים לו מה שמגיע, מה שמתאים לו, ואמפתיה. עכשיו נראה עוד נקודה, לדעת להכיל מורכבות. כדי להיות מנהיג אתה חייב לדעת להכיל צבעים שונים, מורכביות שונות. כמו שראינו, יש בעם הרבה דברים, כמו עם הכבשים של דוד, יש כבשים כאלה, כבשים כאלה, ולכל אחד צריך להביא את העשב שמתאים לו. כל זה קשור לפרשה שלנו. למה? כתוב בפרשה, אני קורא את הפסוקים למטה. וידבר משה אל אדוני לאמור, יפקוד אדוני אלוהי הרוחות לכל בשר איש על העדה, אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם, ואשר יוציאם ואשר יביאם, ולא תהיה עדת אדוני כצאן אשר אין להם רועה. רואים בפרשה שמשה רבנו מתפלל על מנהיג לעם ישראל. ואומר אדוני אל משה, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו, ושמחת את ידך עליו. רואים שמשה רבנו מתפלל על מנהיג לעם ישראל, הוא משתמש בביטוי יפקוד השם אלוהי הרוחות. למה הוא משתמש ללוח, למה הוא לא אומר יפקוד השם אלוהי השמיים, אלוהי הארץ? למה דווקא אלוהי הרוחות? מסביר רש"י, למה נאמר אלוהי הרוחות? אמר לפניו, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך דעתו של כל אחד ואחד, ואינם דומים זה לזה, מנה עליהם מנהיג שיהיה סובל כל אחד ואחד לפי דעתו. כפי שפרצופיהם שונים, דעותיהם שונות, ומנהיג זה אחד שיודע להתאים את עצמו, כל אחד לקלוט אותו, איך לדבר אליו. מה זה אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם? אומר רש"י, לא כדרך מלכי האומות שיושבים בבתיהם ומשלחים את חיילותיהם במלחמה, אלא כמו שעשיתי אני, שנלחמתי בסיחון ואוג, וכדרך שעשה יהושע וכן בדוד. כלומר, מה זה אשר יצא לפניהם? אצל הגויים המפקד יושב מאחורה במשרד, אצלנו גם כמו בצהל המפקד יוצא ראשון בקרב, כן? זה נקרא אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם, ואשר יוציאם מזכויותיו ואשר יביאם מזכויותיו. הוא גם צריך להיות מלא בזכויות. רואים כאן ברש"י שלוש עקרונות לגבי מנהיג. אחד, מנהיג זה אדם שיודע לקלוט כל אחד ואחד מהו, כן, להתאים, לקלוט את האנשים. דבר שני, הוא לא יושב מאחורה ורואה אני מנהיג, אז הוא חושב מה זה מנהיג להיות מלך, שם שתי רגליים ואתם עבדים שלי. לא, עבדות זה מנהיגות, זה אומר אתה ראשון, אתה עובד אצל העם, נכון? הרב קוק היה חותם עבד לעם קדוש על אדמת הקודש, מביא לכתוב את זה. מנהיג ציבורי זה, הוא הולך בשביל הציבור, מוסר נפש בשביל הציבור, לא הציבור מוסר נפש בשבילו. דבר שלישי, להיות מנהיג אתה צריך להיות בעל זכויות מאוד גדול, כן? אשר יוציאם בזכויותיו, אשר יביאם בזכויותיו. אני קורא את הפסקה הבאה של האיגרא דקלה. האיגרא דקלה שואל שאלה בפשט שצועקת, ככה גם שואל הקדושת לוי, שמשה רבנו מתפלל להשם על מנהיג, מה כתוב? וידבר משה אל אדוני לאמור. המילה לאמור בתורה, מה הכוונה שלה לאמור? תגיד לאחרים. וידבר השם אל משה, לאמור לעם ישראל. על כאן משה מדבר להשם, וידבר משה אל השם לאמור. מה, שהשם יגיד לאחרים? כאן המילה לאמור לא מובנת. וידבר משה אל השם לאמור. מה זה לאמור כאן? מסביר האיגרא דקלה. עניין הלאמור, נראה לי פירושו לדורות, שתאמר התפילה הזאת בכל דור ודור, יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר. מה זה המילה לאמור? משה רבנו לא התפלל על הדור שלו רק, שאחרי שהוא ייפטר יהושע יחליף אותו. משה רבנו התפלל כאן על כל הדורות, שיהיה מנהיגים טובים לכל הדורות בעם ישראל. ולכן הוא אומר שזה התפילה שנתקנה, שאומר האיגרא דקלה, תראו מה הוא כותב כאן, כי משה אדוננו לא בעד בני דורו בלבד התפלל, רק בעד כל דור ודור עד מלך המשיח. עכשיו הוא מוסיף עוד שורה שקשורה אלינו, והוא בסגולה לומר התפילה הזאת בכל דור ודור, כשרואים שהדור שמם חס ושלום מבלי מורה ומנהיג. מהאיגרא דקלה, הנוסח של הפסוקים האלה הוא סגולה להתפלל על מנהיג לעם ישראל, יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר איש על העדה. זה נוסח התפילה שצריך להתפלל, שאם הדור שמם מנהיג אומר שזה שלח לכל דור ודור התפילה הזאת. וכיוון שתפילתו הייתה על כל הדורות, והוא חולה, הוא ממשיך כאן. אז רואים כאן איגרא דקלה, מה זה לאמור? משה רבנו התפלל על זה. וגם הוא אומר, הנוסח של הפסוקים האלה, אדם שרוצה להתפלל, שהמנהיגים שלנו, בעזרת השם, יצליחו, ולנו מנהיגים שיניגו אותנו בדרך המלך, זה נוסח התפילה. יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר איש על העדה. אשר יצא לפניהם, אשר יבוא לפניהם. נסיים את הקטע האחרון, בארבע דקות האחרונות, כי נראה את הנועם אלימלך. אז ראינו כאן, דבר ראשון, עוד שלוש נקודות. מה זה מנהיג? אחד, שהוא קולט כל אחד לפי מה שהוא, הוא מלא בזכויות, והוא יוצא ראשון, כן? הוא מוסר נפש בשביל העם. נקודה שנייה, כותב כאן הנועם אלימלך, כדי להיות מנהיג, אתה צריך להיות מפוצץ באהבת ישראל. פעם יש סיפור על האור לציון, האור לציון, הרב... רבי אלימלך מג'אנס, כן. יש סיפור על האור לציון, הרב בן ציון, אבא שאול. אנחנו נספר סיפור, כן, עוד מעט נראה את הנועם אלימלך, לפני זה אני רק אומר, שמסופר עליו, הוא היה תלמיד חכם עצום, אחד מגדולי ישראל, ראש ישיבת פורת יוסף, והוא היה גאון מביל, ממש מביל, והוא היה מלא באהבת ישראל, היה בעל מידות, ממש ממש. אז מספרים שפעם אחת אחרי השיעור שלו, הוא היה מחלק ברכות. ביום אחד הוא היה כל כך חלש כבר, שלא היה לו כוח אפילו לברך. זה אמר מחילה מהציבור, אני לא יכול. אז אחד התלמידים שם אמר לו קצת, אולי במילת הדבדיחות הכזה, אמר לו הרב, מה הבעיה? שהרב יברך אותי שהברכות שלי יתקיימו, ואני אעמוד וברך כאן את כל הקהל. ואז הרב כזה הסתכל עליו כאילו בצורה, כאילו ברצינות, אמר לו, אם יהיה לך אהבת ישראל כמו שיש לי, כל הברכות שלך יתפסו. הוא גילה לו את סוד הברכה. הוא אומר שאתה, יש לך מלא אהבת ישראל, יש עליו סיפורים מבילים על אהבת ישראל שלו, שאתה מלא באהבת ישראל, אז הברכות שלך תופסות. זה חלק מהעניין של המנהיגות.
זה לא מלימלך.
לא, זה האור לציון מסופר עליו. הרב בן ציון אבא שאול, ראש ישיבת פורת יוסף. עכשיו נראה את הנועם אלימלך, שהוא מספר על רבותיו. זה מכתב שדוד שלו כותב לו, שהוא אומר לו, שהוא עזב את דרכי אבותיו, משהו כזה. אז הוא אומר לו, אני לא מבין למה אתה מתכוון, אני הולך בדרכי אבותיי וכולי. ואז הוא מספר לו קצת, נראה לי זה דוד שלו, אם אני לא טועה. יש שם דו שיח לגבי ההנהגה שלו. ואז הנועם אלימלך מספר לו קצת סיפורים על דרכי אבותיו הקדושים והרבנים שהוא קיבל מהם. אז אני אקרא את זה ונסיים. הוא כותב ככה, אך זאת ידעתי בבירור, כך הוא מספר על הרבנים שלו, בעזרת השם יתברך, ודרשתי וחקרתי היטב על כל זה, ולא ראיתי מהם, על אבותיו הקדושים, שום התרוממות וגאות, או דבר שקר וחנופה לאדם, או חימוד ממון, או שדברו חס וחלילה איזה דיבור קל שיגיע להם הנהג גופנית מכוח הדיבור. וזה כמה שנים שנשארו אצלם, ולא ראיתי מהם שום דבר שפלות, ומעולם לא לן אצלם ממון בקופסה, אפילו לילה אחד, ישר היו שמים אותו איפה שצריך. ותמיד כל ימיהם עוסקים בתורה ומצוות ומעשים טובים, להשיא יתומים ויתומות ואלמנות, ולהתיר אסורים, ולפדות השבועים, לרפא החולים ולנחם אבלים, ולגמול חסדים עם כל אנשים, להכניס אורחים ולקבל כל אדם בסבר פנים יפות, ולרחם על אביונים ומצטערים תמיד בצרות ישראל. ועוסקים בתורת השם לילה ויום, מחדשים חידושים דאורייתא, ומגלים רזי תורה וסודותיה, וכל דבריהם מתוקים מדבר שנופת צופים. כשאומרים איזה דבר תורה או יירה או דבר חידוש, אז נופל על אדם השומע מהם יירה ופחד מלמד השם יתברך ברוך הוא. ואחר כך בחצות יושבים על הארץ ואפר מקלה על ראשיהם, ובוכים בלב נסבר ונקרא על 12 קראים, על גלות השכינה וצרות ישראל ועול הגלות וגזרות המלך, ומתפללים עליהם שרחם השם הטוב על עמו הקדוש במהרה, ויתה לב המלך ויועצה ושרב עליהם לטובה, להצילה מכל צער ומני חולאים ויסורים ומשעות רעות, ושלא יצטרכו עם הקודש זה לזה ולא לעם אחר, שיהיה פרנסתם מזומן להם קודם שיצטרכו להם ברווח בלי תרדה, ולהפך את לבבם ליראה ולאהבת השם, ולהסיר לב אבן מקרבם, וליתן להם לב בשר, למען ידעו כולם ויכירו גדולת הבורא ורוממותו הגדולה ויעבדו בשמחה. רואים כאן שלום אלימלך, איך הוא מגדיר את גדולי ישראל ואבותיו הקדושים, בתוך כל הדברים של הגדלות שהן בתורה וזה, עם ישראל, בלי סוף עם ישראל. הם חיים את עם ישראל בכל החיים שלהם. איך הוא מחתן את היתום הזה, ואיך הוא עוזר לאלמנה הזאת, ואיך הוא משמח את האיש הזה, ואיך בתפילה שלהם, בחסד שלהם, הכל, להיות מנהיג, וכל יהודי גם הוא כזה, מנהיג קטן. אבל בפרט מנהיגי ישראל, זה האדם שכל כולו חושב על טובת הציבור. הרב קוק כותב שבגלות יותר עסקנו בתיקון הפרט. שהגענו לארץ, כולנו נקראים לדגל הזה לחיות חיים כלליים. הרב קוק הוא חדשן עצום, הרב קוק, כן? יש לו שפה מאוד ציורית ופיוטית, אדם כאילו יכול לקרוא את זה. הרב קוק כותב חידושים מבילים. הוא ממש עושה לנו שינוי בדיסק, כאילו. מהגלות, אחרי הפעמים, אנחנו שינוי דיסק לגמרי. עד עכשיו היית חושב, עירת שמיים, איך אני קונה את העולם הבא שלי, מתקן את המידות שלי, שזה מאוד חשוב, והוא לא פוסל את זה, ברור שזה הדרך. הרב קוק אומר, אתה חייב גם לעלות עוד קומה, להתחיל לחשוב כללי, הוא מקפיץ אותנו מדרגות מאוד גבוהות. הכלליות, המסילת ישרים כותב אותה בשער יוטט במסילת ישרים. הרב קוק כותב שהיום זה שער א', או שער ב', כלומר, אחרי הקומה של עירת שמיים הבסיסית, כל יהודי נקרא לחשוב, אני לומד תורה, למה? עד עכשיו חשבנו, וצריך להמשיך לחשוב את זה, עירת שמיים, לדעת תורה, להתחבר להשם. עכשיו אתה חייב להוסיף עוד קומה, מקדם את האומה. להתחיל לחשוב כללי. מאז שהגענו לארץ, הרב אומר, כולם נקראים לדבר הזה של צדיקים, לחשוב, להתחיל לחשוב מחשבות כלליות. כולנו, הסגולה הנשמתית של בארץ ישראל, בדורות האחרונים, אומר שנולדו נפשות כאלה, שיש להם את הכוח הזה. אז בכלל מקפיץ אותנו קדימה. אין לנו זמן לקטע האחרון, אני רק אקרא את הסיכום של העמוד האחרון, שלא נעכב את הרב. הקטע האחרון רציתי להביא כאן, שעוד אופי של מנהיג, שעם כל הרחמנות, איפה ש... צריך לעמוד, הוא יודע לעמוד. כלומר, יש לו גם את מידת הגבורה. הוא לא חס ושלום כמו הנוצרים, נותנים לו סטירה, מביא את הלחי השנייה, וכולו רק נחמד. איפה שצריך לעמוד, הוא יודע גם להיכנס איפה שצריך. יש לו מידת הגבורה. אז נעשה סיכום. ראינו שאני קורא לכם בעמוד האחרון למטה, יש סיכום. נקודות שראינו שמאפיינים מנהיג גם על האדם עצמו, גם במשפחה שלך, מנהיגות, ככל אדם בסוף הוא מנהיג את המשפחה שלו, וגם בתור איש ציבור, כן, שיכול להיות גבאי, רב קהילה, ועד מנהיג ציבורי כזה או אחר. ראינו דבר ראשון, רחמנות והכלה.
אבל כולם שבאים לבית הכנסת, רואים את הגבאי, הכל טוב יפה, אבל אחרי שיוצאים בית הכנסת, מה הוא עשה לזה, נתן שליש אישי? אף פעם אתה לא שומע שהציבור שבע רצון באף בית הכנסת.
טוב, לא יודע, אני אגיד לך כלל, לא יודע לגבי גבאי. הגמרא אומרת לגבי רב, שרב, שכל העיר אוהבת אותו, זה לא טוב. למרס הוא לא נכנס בהם מתי שצריך. מה, זה שלפעמים חלק כועסים עליך, זה לא כזה בעיה.
לבוא בך.
כן, הרב שכנר מסופר עליו שמישהו בא אליו התחיל לבכות. אמר לו, הרב, כותבים עליי שלטים, שאני ככה, אני ככה. אמר, בוא, הביא אותו לחדר, פתח לו את המגירה, יש שם ככה, הרמות של, או מודעות שכתבו עליו. אמר לו, אל תתפעל. כן, זה טבעי. גם את משה רבנו חשדו באשת איש, חז"ל אומרים.
נכון.
איך יכול להיות, משה רבנו? צריך גם להבין את העומק שם. אבל לא תמיד זה שנכנסים בך, אומר שאתה לא צודק. צריך לדעת, אתה צריך ללכת עם דרך האמת, הנהגה של גדולי ישראל, ואז אתה הולך בטח. תודה, קורא את הסיכום. להיות מנהיג זה אחד, רחמנות והכלה. שתיים, עמוד שדרה ויציבות ראינו. שאתה מנהל ולא מנוהל, לא ממחשבות אורדניות ולא מרגשות, תעבוד דברים כאלה. דבר שלישי, יראת שמיים וגבורה, יודע לעמוד איפה שצריך לעמוד. וכן, ודבר רביעי, אהבת ישראל, שאתה מלא באהבת ישראל, ואותו דבר כלפי עצמך, להיות מנהיג של עצמך, צריך להיות גם, יהיה לך אהבה עצמית, בצורה נכונה, כן? ואהבת לרעך כמוך, אתה צריך לאהוב את עצמך, אותו דבר המשפחה שלך. אם לא תאהב את הילד שלך, איך תגדל אותו? אז גם אהבת ישראל. אז האדם גם כלפי עצמו ומשפחתו צריך אהבה, אמונה, גבורה, יציבות, יראת שמיים ורצון גדול להצלחה שלהם. טוב, שנזכה בדעת השם להיות מנהיגים.